פרשת השבוע והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. פסוק הזה צריך כמה וכמה, יש בו דקדוקים. לפני שנתחיל בין הפסוק, תרשו לי לסיים מה שדיבר הרב על נושא של ברכת מזונות וקביעות סעודה. כיוון שיש לאחרונה הרבה ששואלים, לא יודע משום מה, אנחנו שומרי המצוות, בראש ובראשונה אנחנו צריכים לשמור על הבריאות של הגוף. צריך לדעת שזה לא עניין שאדם מזלזל בבריאות שלו, הוא חושב שבשמיים מבטרים, חמור מאוד. התורה אומרת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. והרמב״ם כתב, ככל הפוסקים, שאדם חייב לדאוג לבריאותו. והרמב״ם בהלכות דעות ידוע, גם בהקדמה לפירוש המשניות, ובעוד מקומות, כותב, שיש שלושה דברים שגורמים לאדם חולי. האחד זה המאכלים הרעים והמקולקלים. מקולקלים הוא לא מתכוון על אוכל מקולקל, אלא אוכל שמעיקרו הוא לא מתאים לגוף. כמו שאדם הרבה במתוגנים, מאכלים מלוחים, וכן מתוק יותר מדי, ומאכלים שמנוניים, כל מה שהרופאים מתראים. ואנחנו רואים בעוונות הרבים שבתי הרפואה היום מלאים חולים. אם זה המחלה הידועה שלא נדע, אתמול לבד, אתמול יום שני בשבת, בעוונות הרבים נוספו 18 ילדים יתומים. נפטר אברך יקר מאוד, אבא ל10 ילדים, בן 44. ונפטרה במקביל, תוך אותה שעה, אישה צדקת שאני מכיר את המשפחה, הם צאצאים של רבי יעקב עדס עליו השלום, והבת היא בת של תלמיד חכם ואין של תלמיד חכם. נפטרה והשאירה 8 יתומים, אישה צעירה בת 36 מהמחלה. אז זה אומר דורשני, צריך לתקן את המעשים, אבל צריך לדעת שיש סיבות גם רפואיות שאדם צריך לשמור, לא לאכול מאכלים מזיקים. ולכן אלה שאוכלים כל מיני דברים שהם מזיקים, צריך להיזהר כמה שפחות שומן, שומן מן החי, וכל מיני מוצרים שמכילים מרגרינה, שזה שמן מוצק, זה מסוכן לבריאות. וכן כל עוד מזה וכיוצא. לא, הרמב״ם כותב שצריך האדם להיזהר לא לאכול מאכל ערב אלא המועיל, זאת אומרת לא מה שטעים לפה לחיך, אלא דברים בריאים. אז זה דבר אחד שגורם חולאים, כותב הרמב״ם. דבר שני שגורם חולאים, כותב הרמב״ם, שאדם עצל ולא מתנענע ולא מעמל את הגוף. ושזה ראיה מהגמרא מסכת גיטין בדף ס"ח. הגמרא שם מביאה על כמה אמוראים, ביניהם היה רב יוסף, שאפילו שהיה סגי נהור לא היה רואה, היה מרים בבית שלו קורות כל יום ממקום למקום, מפינה אחת של הבית לפינה השנייה. ורש"י אומר, בשביל להזיע ולהתעמל. אז יש מצווה שאדם מעמל את גופו. וראינו בגמרא כתוב על הלל הזקן, שפעם אחת ראו אותו תלמידיו הולך בשוק. שאלו אותו, הרב, נשיא ישראל, אתה ראש הישיבה שלנו, פוסק הדור, לאן אתה הולך? אמר להם, אני הולך לגמול חסד עם האכסניה שלי, הבעל הבית שלי, אני הולך לעשות לו חסד. יפעלו, מי זה הבעל הבית שלו? מי זה האכסניה שלו? עקבו אחריו, האוטו הלך, נכנס למרחץ, בית מרחץ, ושם היו משכיבים, הבלן היה משכיב את הפציינט ומפרך לו את הגוף, עושה לו חילוץ עצמות, ימינה, שמאלה, כתפיים, ידיים, זרועות, רגליים, חזה וכן הלאה, מזיז לו את הראש, אנה ואנה. צריך האדם להתנענע. והיום בעידן הטכנולוגי נראיתי אחד, השתגעתי ממנו, הוא לחץ על הטלפון, שומע קול, אומר, משה. טוב, הטלפון מצלצל, הדהיד דבריו על העצים ועל האבנים, כמו שכתוב בפסוק. הוא לא צריך להזיז אפילו את האצבע, תראו לכם לאן הגענו. וכן הלאה, הוא בא לבית הכנסת, מחנה את הרכב בדיוק בדלת, ואם היה יכול הוא ידבר עם הגבאי שעשה לו איזה פתח אחורי שהוא יעצור ליד ארון הקודש. טוב, ריבונו של עולם, איפה שכר פציעות? ספר חסידים נכתב לפני 900 שנה, דוקטור ביהודאי החסיד, הוא כותב שמעשה היה, לא ברכתי, כן? ברוך אתה, אדוני, לא אין מלך העולם שהכל נהיה מדברו. היה אחד יהודי יקר שהולך כל יום לבית הכנסת, מתי? להשמור את הבוקר, 3:00 לפנות בוקר. והיהודי הזה היה הולך ברגל מהבית שלו עד שם, מרחק, ובזמנם היו בונים את הכנסת, אתה לא צריך לחפש אותה, כמו שכתוב במסכת בבא בתרא, אין בונים את הכנסת אלא בגובהה של העיר. וצריך שיהיה משני טעמים, טעם אחד, אסור ששום גג של בית יהיה יותר גבוה מהגג של בית הכנסת. יש דיון באחרונים היום, איך אנחנו, מה אנחנו סומכים, גרים במגדלים רבי קומות. אז אמרו שכיוון שזה כבוד בית הכנסת, יש לו בית הכנסת לבד, זה קומת קרקע, והיום הקרקע היא יקרה, ולא עושים את זה בשביל להתגאות על בית הכנסת. אז יש היתר בזה. זה טעם אחד. טעם שני, שמי שיבוא לא יחפש איפה בית הכנסת, אלא ישר הוא מגלה. לכן בזמנם, תארו לכם, תראו, היו עושים לכנסת עם כיפה, כי מבחוץ, ממרחק של קילומטרים, אתה מזהה את הכיפה, הנה בית הכנסת, לא התפללתי מנחה, בוא נרוץ לשם, נספיק להתפלל מנחה. ככה היה. אז בית הכנסת היה, שם איזה עלייה, גבעה, באמצע אותו יישוב שהוא היה גר, עכשיו הוא נהיה זקן, והגיע על גיל 80, הליכה קשה עליו, קשה לו לטפס במעלה הגבעה. בן שלו אוהב את אבא שלו, כבד את אביך ואת אמך, דאג מה עושים אבא? אמר, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. הלך, עשה לאבא הפתעה, קנה חמור, ובא בבוקר, ב2:30, זאת אומרת, בוקר, חיכה ליד הדלת. איך שאבא בא לצאת, הוא נכנס הביתה, בוקר טוב אבא. אפשר להגיד שלום לפני תפילה, בוקר טוב, מדמו אני. אמר לו, סבח לחיר, בסדר. מה אבא? אבא, תפדל, מה יש פה חמור? לא, אני הולך ברגל, אבא לא, קשה לך, תעלה על החמור. אז אבא לא רצה להחזיר אותו, עלה על החמור, כך כותב ספר חסידים. היה ללכת, כל עוד החמור היה הולך במישור, נו. והנה הגיעו בסמטה איפה שבית הכנסת, והחמור מתחיל לעלות את העלייה. כל פציעה שהחמור עושה, אבא צועק, אך, איי, זה הבן, הוא נוהג את החמור. אבא יושב אחורה, מסתכל לראות, אבא, אתה בסדר? אבא, כואב לך משהו? תמשיך. לא, אבא, אני רוצה רגע. אתה, יש לך איזה בעיה, משהו? תגיד, אתה סובל? אומר, אני סובל מאוד. אבל אתה לא יכול לעזור לי. תמשיך. אבא, מה קרה? אך, כל עוד צעד, אך, מה קרה? אמר לו, מצווה אחת הייתה לי, וקוראים לה שכר פציעות. לקחת אותה ממני, ונתת אותה לחמור. לכן כתבו הפוסקים, זה מובא גם בשו"ת אז נדברו ועוד, שאם אדם מוכרח להגיע עם רכב בבית הכנסת, למה? הוא אומר, תראה, אנחנו פנים בנצח המה, ועכשיו כבר, הנה כבר הגיע הזמן, אם אתה רוצה שאני אלך ברגל, שידרך אולי 2 קילומטר עד בית הכנסת, או הוא נמצא בנסיעה, ועוד מעט מנחה, יעבור זמן מנחה, צריך למהר, אז נותר, אבל יעצור קילומטר לפני בית הכנסת וילך ברגל קילומטר. קילומטר זה לפחות 15-12 דקות, הליכה ממוצעת. למה? שאדם ילך, כתוב, דלכה נרדפה לדעת את השם. מכאן עמדנו שטוב ללכת ברגל, טוב להפעיל את הגוף ואת האיברים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא ולשמור עליהם. עכשיו לעצם ההלכה שרציתי לדבר על השאלו, הרבה שואלים, יש היום מנהג, שוב אני לא בעד המנהג הזה, אבל מה לעשות, זה מציאות, אי אפשר להתעלם מהמציאות. ביום שבת שכדה עושים שיעור בבית הכנסת, מתפללים בנצח המה. עכשיו גם זה יותר קל להתפלל בנצח המה, השעה נוחה יותר, ודאי לארוכה, זה שני מוקדם, קמים מוקדם, ישראל ישראל, יושבים, אז עושים שיעור, אבל רעבים, רוצים ככה להרגיש נוח, מביאים מיץ ענבים או יין, מכין קידוש, כדומה, עושים, ומביאים אוכל, איזה מיני מזונות, וכל המיני מזונות זה שם מרחם, נגד הבריאות. יש לך שם בורקס במנן, זה כולו מרגרינה, כולו זה, זה לא מתעכל בגוף. ויש לך שם מביאים ביצים חמינדוס, טוב, תגיד, נו, אין דבר. מצווה, כתוב בהלכה, שזה שאוכלים בבוקר ביצים בשבת, שזה עונג שבת. היה מעשה בבגדד, אתם מכירים את הסיפור על הבגדדי הזה? היה אחד בבגדד 200 שנה, יותר אפילו, הביא את זה הגאון רבי יוסף חיים, 150 שנה. היהודי הזה היה לו חברים מוסלמים, ולא יודע, התחבר איתם, קשקש איתם, קשקשו. יום אחד שכנעו אותו חברים שלו להתאסלם. זה היה מסכן, בחור בודד כזה משונה, אמר לחבר שלו, תשמע, הוא הולך להתאסלם. מתי? שבוע הבא, ביום רביעי. ממש, השתגעת? מה שננסה לדבר איתו לא עוזר. יומיים שלוש שכנע אותו, לא משכנע. בסוף חשב, זה מה יהיה, החבר שלי משתגע? זה חילול השם, יהודי הולך ממיר את דתו, כל העיר תרעש. בא לו רעיון, ידע הזה אוהב ביצים של חמין. הלך אמר לו, תגיד לי, אתה השתגעת? מה, למה? אתה יודע, אתה הולך להיות חוץ מכם, הוא הולך להיות מוסלמי. מה יש בזה? מה? הם גם מאמינים באלוהים, כאילו, מתחיל להגיד כל מיני קשקש. אמר לו, אתה יודע, אם הוא יהיה מוסלמי, אתה לא תוכל לאכול ביצים של חמין. מה? למה? אמר, המוסלמים לא עושים חמין בשבת. אמר, מה, כן? אמר, אז זהו, אני מבטל את ה... וחזר. אז כותב רבי יוסף חיים, תראה, הטיפש הזה, אבל ברוך השם, היה משהו שהציל אותו. בגלל ביצים של חמין, שהוא אוהב אותם, אז והמין של אז היה חמין, למה היום עושים אותו על כחדים, פעמים, בשל לאט לאט, איזה טעם, איזה ריח, איזה הנאה. זה שמע ככה, ביטל את התוכנית. אז מביאים בצים, בסדר. אבל יש מביאים גם ג'חנון, היום נהיה, כולם נהיו תימנים. בשביל אוכל, בוא נהיה, אז כולם תימנים. כמו גם, יש אוכלים קוגל. אוכלים קוגל וקוגל, מה אתה? זה בא מהונגריה. אומר, אין אבל בשביל לאכול קוגל, אני הונגרי. שאלתי פעם אחד, לפני איזה 20 שנה, תגיד לי, מה אתה, בשביל מה אתה אוכל קוגל? זה לא בריא. למה זה כל הלילה היה על האש, וזה הכל קמח לבן עם סוכר, איזה שמן, מלא שמנונים, זה לא יוצא, זה נדבק בדפנות של הורידי האדם. אומר, מה, מצווה לאכול קוגל בשבת? איפה כתוב? אומר לי, מה, קוגל גינטריה שבת. אתה איך יכול להיות? מה, אתה לא יודע מספר חשבון? שבת 702, קוגל 139. אומר, אה, זה עוד פחות? אז נאכל הרבה קוגל שיהיה גימטריה שבת. טוב, אז אי אפשר היה לשכנע אותו. על טעם בריח אין מה להתווכח. עכשיו הג'חנון הזה, יש הרבה שגם בבית התחילו לעשות ג'חנון. ובאים ליום שבת, נותנים ידיים, זה יש יהודים כתובים, שעושים קידוש, נטילת ידיים בבוקר, לא ככה אוכלים מה בכך, אוכל חמין. אז אוכלים המוציא. מביאים איזה מיני חמוצים, וזיתים, וזה שעורר את התיאבון, ובאים לאכול. עכשיו הוא עוזר את פרוסת הלחם, ואם לא ג'חנו נחכה לזה כל הלילה, זה עמד על האש, איזה ריח ואיזה טעם, נביא אותו, מתחיל לאכול. עכשיו השאלה, למה? אנחנו יודעים שיש בעיה לאכול מיני מזונות בתוך הסעודה. מעיקר ההלכה, כדאי להימנע מכך. למה? כיוון שמרן בבית יוסף הביא שלוש דעות מה זה מזונות. בגמרא מסכת ברכות דף ממהד כתוב, פת הבאה בכסנין, מברך עליה בורא מיני מזונות. והגמרא לא פרשה מה זה פת הבאה בכסנין. אז באו הראשונים והתחלו, נחלקו ביניהם. הרמב״ם כתב פת הבאה בכסנין, צריך שיהיה עיסה טעם שונה מלחם. מתוקה, יש בדבש, או מיני מתיקה או תבלינים, אז אתה אוכל, אתה טועם טעם אחר, זה לא טעם שלהם, זה משנה ועושה את זה בקיצור עוגה, משנה עושה את זה מזונות. בו הדין הוא כותב אם יראה בחלב או ביצים וכדומה, אבל ניכר הטעם של החלב והביצים, לא סתם מה שאומרים לנו היום, יש לחמניות, הטעם שלו נשאר טעם שלהם, זה להם. זה דעת הרמב״ם. אבל הרבי ערוך חלק עליו וכתב כסנים, כסים מבולעים. זאת אומרת, כמו סמבוסק, בורקס, שזה עיסה של לחם ממש, ועשו את זה כמין כסים, אבל מה מבולעים? לא בשר. כי מרן אחר כך כתב שאם פנדה וכל אלה שמבולעים בשר זה המוציא. אבל אם זה מבולה מיני מתיקה, כמו שקדים, אגוזים, אומרים בערבית חלאוויית, טוב, תאכל כל מיני מעדנים, זה מזונות, זה פת הבאה וכסנין, כך צובר ארוך. והוא אומר, השאר זה המוציא. מה שכתב הרמב״ם הוא חולק על הרמב״ם, אומר זה המוציא. ויבוא השלישי, הוא היה קודם לכולם, זקן שבחבורה, רבנו היי גאון, יש אומרים היי גאון, בנו היי גאון, כותב, פת הבא וכסנין שהיא דקה וכוססת בפה כמו מצה, כמו קרקר, כמו אובלטים, כמו ביסקוויטים. כותב ביסקושה, ביסקושה זה ביסקוויטים, וכן על זה הדרך. אבל השאר המוציא. עכשיו בא מרן אומר, תראה, אתה בבעיה. אם אני אוכל בתוך הסעודה, ברכתי המוציא, נכון? ברכתי המוציא. אז לדעת, רבי גאון, עוגה שהיא מתוקה, אסור לך לברך על מזונות. תאכל את זה ככה. אלא מה? אתה אוהב את העוגה, ואני אומר, אני אוהב אותה, אני רוצה לברך עליה. אתה נכנס לבעיה של ברכה לבטלה. וכן, לדעת רבי גאון, אם הוא מביא ממולה, כמו בורקסים וכדומה, או סמבוסק וכדומה, הוא אומר דרך, דרך על זה המוציא, זה ברכתו המוציא. אבל דעת הערוך זה מזונות. מה שנעשה לא טוב. כל אחד משלושתם יש בו בעיה. כתב הרען, אז אנחנו מספק וברכים על כולם מזונות. מתי? לא בסעודה. אבל בתוך הסעודה אל תביא את זה. אחרי הסעודה תאכל. עכשיו בא שואל אותי, הלו, מה עושים? אלו אוכלים ג'חנון, הוא מברך המוציא, אוכל חצי לחמנייה או חצי פיטה, ומיד לוקח את הג'חנון, בעודו בכפו יבד לעינה. מחכה לזה. זה מלא עדים, מלא חום וחם כזה, ואיזה צבע חום נהיה, ויש כאלה סמים גם של הצבע, שמים סילן מזויף, דבש מזויף, ועוד כל מיני, זה מוסיף עוד שמן על המדורה, וכולו מלא שמן. מה דינו של זה? מותר לאכול אותו בתוך הסעודה? הרי ביום, אם סתם כעת יביאו לך, אני לא ממליץ, אמרנו בריאות זה לא, זה מצד הבריאות זה לא טוב, אבל אם תביאו לך, אתה מברך עליו מזונות. ומה אמרנו? שמזונות בתוך הסעודה זה בעיה. אז מה עושים? ההלכה שמותר לאכול שחנון בתוך הסעודה. למה? הראיה שאם מביאים למשל בסעודה, אפילו כמו באולמות, באירועים, גם בבית, שהרבה מביאים מנה ראשונה בורקס עם רוטב, מה יש בבורקס? שמה תפוחי אדמה, שמה פטריות, שמה כל מיני עניינים, יש שם מהדרים, שמים שמה כבד, קצוץ ומעט בשר ואיתו בצל וכל מיני חומוס, אז זה אוכלים אותו בתוך הסעודה. נברך עליו? לא, כי זה בא להשביע. מנה ראשונה בא להשביע. וכן יש כאלה אוכלים כל מיני סיגרים ממולאים בשר, אני לא מברך עליהם בתוך הסעודה. מחוץ הסעודה מברך עליהם מזונות, אבל בתוך הסעודה לא מברך. קובה, לא משנה, יש מבושלת במרק, יש מטוגנת, זה לא מרחים עליה בתוך הסעודה, לא מרחים. המוציא פותר הכל. למה? זה נקרא דברים הבאים מחמת הסעודה. בדרך כלל בסעודה מביאים כל מיני מוצרים, תפריט שלם, גם זה כולל זה, כולל זה, כולל זה, המוציא פותר הכל. אם לא אכלת המוציא, זה משהו אחר, אתה מברך על כל דבר בנפרד. אבל אכלת, ברכת המוציא, אז הכל נכלל. אתה אוכל סלט תוך סעודה, מברך עליו? לא. שותה מים, לא מברך עליו. וכן על זה הדרך, כל מה שאדם לוקח בתוך סעודה, ברכת המוציא פותר את הכל. עכשיו, מה הדין הג'חנון הזה? כיוון שהיום רוב העולם אוכלים אותו בתוך הסעודה, לא אוכלים אותו בנפרד, וכך רגילים לעשות, וכולם אמרנו נהיו תימנים לצורך זה, אז אם כן יכול לאכול את זה תוך הסעודה ואין לזה שום חשש. רק מה? השתדל לאכול כזית לחם. כזית לחם כמה זה? כלום, כזית, כזית זה כלום, שליש לחמנייה. שימו לב רבותיי, כי לחמנייה ממוצעת היום היא 100 גרם. שליש לחמנייה 33 גרם. אז שליש לחמנייה ודאי יש שם כזית. כזית 27 גרם. או שליש פיטה. חצי פיטה תאכל, הכי טוב. כך תהיה רגוע. למה? לפעמים יש פיטה שהיא 80, ויש פיטה שהיא 100, ויש פיטה 110. כל המוסיף, מוסיפים לו. אז בוא נגיד, חצי פיתה, אתה בטוח. יש לך ברכת המזון. ואחר כך תאכל מה שאתה רוצה. על כבוד שבת, אני צריך לאכול לפחות כזית. איך אתה הילה צריך לאכול כבצה. פעמיים כזית. אבל, אם אדם בדעבד לא לאכול, לא בד לא לאכול להם, או מאיזה סיבות שהם, מספיק צייט, צייט החובה. אז אם כן, זה הלאה. נחזור לפסוק. והיו חיי שרה 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים. מה בא הפסוק לומר? למה על כל אחד אמר שנה? והיו חיי שרה 100 שנה. אחר כך אמר ו-20 שנה. אחר כך אמר ו-7 שנים. אז רש"י במקום, האונקלוס לא כך גורס. האונקלוס אומר את כולם בבת אחת. 127 שנים. עשה אותם כאחד. למה הוא הולך? הוא תלמידו של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול בגמרא לא דורש את הדרשה הזאת. אבל רש"י הביא את הדרשה שיש לנו בגמרא. הייתה בגיל 7 אין אבונות. הרי מאיזה גיל יש אבונות? מגיל 12, בת מגיל 12, בן מגיל 13. אבל בגיל 7 לא היה לה אבונות. מגיעה לגיל 20, אותו דבר לא היה לה אבונות כמו בגיל 7. 100 שנה ו-20 שנה. אחר כך, מאוד, הגיע לגיל 100, שמת אומר, הוכחש יופיה, אישה שהיא צעירה, היא נראית נאה, אבל מבוגרת, כמתים, וכל מיני נמשים, עומדת, איך הגמרא אומרת? אישה בת 80, מחפשת תכשיטים, במניקור, בפדיקור, בכל מיני, יש פה איזה שערה, עושה לה ככה. אוהבת זה, ואוהבת תכשיטים. הגמרא אומרת, טוב שהאישה אוהבת תכשיטים, יש לך במה לפייס אותה, במה להרגיע אותה. אז בת 100 הייתה שרה, נשארה אותו יופי. עכשיו בא זוהר ושואל, רגע, לא מובן פה. אומר, אמר, והיו חיי שרה 100 שנה. הוא התחיל מהמספר הגדול, אחר כך הולכים למספר הקטן. 100 שנה. קורא לכל 100 שנה אחת. אחר כך, 20 שנה. כל 20 שנה אחת. 7 שנים. מה קרה פה? תגיד גם 7 שנה. מה זה 7 שנים? או תגיד כולם שנים. 100 שנים, 20 שנים, 7 שנים. למה שינה? 100 שנה. 20 שנה. ו-7 שנים. אומר הזוהר, כלל בחיים רבותיי, משהו פלא פלאים. מאן דאיהו זעיר, איהו רב. ומאן דאיהו רב, איהו זעיר. מי שהוא מקטין את עצמו, אומר אני אפס אפסים, לא שווה כלום. זה, תדע, זה אדם שיש בו משהו. יש לו תוכן. אבל אחד שכל היום מהלל את עצמו, אני בוגר ישיבה זו, ואני למדתי מסכתות כאלה, ואני יודע כך וכך. פעם בבית הכנסת של אשכנזים היינו. אחרי הצהריים, רק תפעה למנחק, צריך לנסוע. היה שם אחד, תווכח. דווקא הוא לא היה אשכנזי, לא משנה עכשיו מה, סור להגיד אשכנזי, ספרדי, זה, זה. אבל שם היינו. תווכח עם כמה אנשים שם. הוא כבר נפטר, אדם השלום. אבל תראה איך אדם צריך להיזהר בדיבור שלו. מה, איפה זה כתוב? הוא אמר לו איזה הלכה, איזה משהו, צריך להתווכח איתו. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? תביא לו טעם, תגיד לו, תשכנע אותו. לא חוכמה להגיד איפה זה כתוב. הרצאה, כל בית הכנסת שמע. אין דבר בתורה שאני לא יודע. אתם לא אומרים ככה. יש, היה עליו השלום לפני 800 שנים, רבי ידעיה הפניני. זה היה בתקופה של רבי יהודה הלוי בשלמה בן גבירול. רבי אברהם אבן עזרא, כל אותם, תור הזהב של יהדות ספרד, היה רבי ידעיה הפנני, כתב ספר מבחר הפננים, ויש אומרים שכתב אותו רבי שלמה בן גבירול. הוא כתב, שאלו לחכם בעיניו, אדם אחד שכל הזמן חושב את עצמו להכי חכם שמכולם, האם מימיך טעית? קרה פעם שטעית? אתה כל הזמן אומר כך וכך, אני צודק, אני צודק, ומתווכח, הוא צודק. האם מימיך טעית? אמר להם, מימי לא טעיתי. ענו לו, גם אם מימיך לא טעית, עכשיו שאמרת, טעית. אין אדם שלא טועה. פרוצה משה רבנו, חוץ מכבודו. תורי, שמע משה, והייתה בעיניו. אמר, שמעתי ושכחתי. כך רשיב כותב במקום. אין אדם שלא קורא שטועה. לא מלאכים אנחנו, בשר ודם. מה אנחנו עושים ביום כיפור? לא מתוודים, צועקים הקדוש ברוך הוא, רחם, סלח, מחול, חפר, וכן על זה הדרך. אז מכאן עמדנו שאדם צריך להכין את עצמו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מאה, זה הרבה שנים, אבל שרה אומרת, שרה אמנו על השלום, מתה ענבה, אומרת, זה כמו שנה אחת עשיתי מצוות, מה הספקתי? כלום. אחר כך, אותו דבר, היה לה 20, אבל היו, שרה, כמה מצוות עשית? כמה ימי כיפור עבר? כי האבות קיימו את כל התורה כולה. כמה חסדים עשית? כמה צדקה? כמה עניים אחד? מה? אולי שנה אני חיה. אז זה אומר, זה תדע שאפילו שהייתה בת שבע זה הרבה שנים. למה? לא הכמות קובעת, האיכות. זה מזכיר לי, מזכיר לנו מה שכותב רבנו בחי עליו השלום. תדעו, היו שני רבנו בחי בהפרש של 40 שנה ביניהם בספרד. היה הראשון רבנו בחי אבן פקודה, הוא חיבר חובות הלבבות, ספר חובה על כל אדם ואדם, לדעת מה חובתו בעולמו, כל הדברים שהם מצוות. הוא בא לו, הוא כותב בהקדמה, אני לא, שמה כתבתי ספר? מה באתי לחדש לכם דברים? לא, אלא באתי לכתוב על המצוות, אני לא כותב על ההלכות הרגילות, אני לא כותב, אני כותב על דברים שתלויים במחשבה. מה? למשל, ייחוד השם יתברך. אני צריך לכוון שהוא אחד ושמו אחד, ואין לו שני. הוא ראשון והוא אחרון. מבלעדיו אין אלוהים. זה מצווה שבמחשבה. הוא כותב פרק שלם איך מבצעים את זה. אך יש מצווה, ואהבת לרעך כמוך, שבין אדם לחברו. איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? מה התנאים לכך? ואיך יודעים שאתה מבצע את זה, שאני אוהב את השני? זה תלוי בלב. וכן לא תשנא את אחיך בלבביך. מה גדר של שנאה? דברים מדהימים הוא כותב שם בלי סוף. וכן כותב אחרי זה, כל המצוות שבין אדם למקום, אהבת השם. מה זה אהבת השם? איך מגיעים לזה? אז הוא אומר, תחשוב רגע, איך האיברים שלך עובדים, איך הלב פועל, איך המוח מתפקד, איך אתה מזיז ומניע ידיים ורגליים. תדע לך בר מינן, אמר לי היום אחד מסכן שהוא קיבל לא עליכם, לא עליכם, אירוע מוחי. פתאום, בגיל 40, יושב במשרד, עובד עם האנשים, מדבר, פתאום, נפלו השמיים, כאבים כל הגוף, נפל, התמוטט, קחו אותו לא עליכם במרכז רפואי, והצילו את החיים שלו. עוד, אם היה מגיע עוד 5 דקות, היה מת. אבל יצא עם נזק. אז מי מניע אותנו? נו, לא שפרחו. זה לכן אדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו חיים כל רגע, הריאות נושמות. אתה יודע איך הלב של האדם עובד? משהו מדהים. בדקה וחצי הוא מחמצן את כל הדם שבגוף, כל הדם בכל האיברים, מאצבעות הקטנות עד האוזניים והמוח וכל האיברים. הלב שואב, זה משאבה, וזה הגודל שלה, אגרוף, והיא שואבת את הדם, ממחזרת אותו, מוציאה אותו, מכאן נכנס, משם יוצא. ובדקה וחצי עד 12 ליטר דם. האדם הכי, בוא נגיד אדם ששוקל 100 קילו, יש לו 12 ליטר דם. אדם ששוקל נגיד 60 קילו, 50, יש לו 6 ליטר דם. בדקה וחצי זה ממחזר את הכל. והוא לא מפסיק לעבוד. הלב. מהיות התינוק עובר במעי אמו בגיל 40 יום. שאל כל הרופאים ויגידו לך, לא, אני טעיתי, 4 שבועות. 4 שבועות. שאל רופאים שמיילדים. הוא יגיד לך, חבר אישה בהיריון אחרי 4 שבועות למוניטור, הוא שומע את הדופק. הרי לפני הלידה שמים את זה כדי לדעת אם חלילה עובר במצוקה. אתה שומע אותו טוק 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 טוק, איך הלב דופק. כלומר שעונים של פעם, אתה זוכר, היה בבתי הכנסת? אצלכם אין כבר. היום הכל אלקטרוני, דיגיטלי, אני יודע מה. פעם היה שעון, אתה שומע אותו, איך הוא מתקתק, ואתה יודע, הנה עברה עוד דקה בחיים, ועוד דקה, ועוד דקה, ומה אני עושה בזמן הזה? אני מבזבז את החיים. הדבר הכי יקר בעולם זה חיים, וזה זמן. תלמד לאמריקאים. אמריקאים, מה הם מלמדים שם בגן ילדים? Is time, סליחה, הרבה זמן לא הוצאתי את זה מהפה, אז סליחה על השיבוש. Is time, the money, 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 the time. זאת אומרת, הכסף זה זמן, והזמן זה כסף. הם כל הזמן לעשות כסף. ובגן ילדים, מה מלמדים את הילד? איך לעשות עוד דולר. אצלנו מלמדים אותו, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, והם מה יגידו לו? מלון בנה לנו טראמפ, דונלד נשיא אמריקה, מה יגידו לו? אבל אנחנו יהודים, יש לנו תורה, מלמדים אותו א' ב', זה מה שלמדים ילד. אז זה, תאר לך, מה זה החיים של האדם. אז כמה הלב הוא חשוב, ועד רגע חוץ מכם לכתו לעולם שכולו אמת, כולו טוב, הלב דופק ודופק ודופק. ובשיר השירים כתוב, אני ישנה וליבי ער. ככה זה. אז מה כתב רבן? זה היה רבנו בהי בהרחבות הלבות. הבא אחריו, 40 שנה אחריו, ושניהם בספרד, הוא רבנו בהי בן רבי אשר, כך שמו. הוא המחבר שספר כד הקמח, ספר מאוד יפה, מומלץ מאוד. יש אותו בשוק של הספרים. ספר די עבה, הולך לפי א' ב', ערכים שונים. אתה רוצה שבת, אתה פותח עוד שין, הוא אומר לך מה זה שבת וכל מיני... אתה רוצה תפילה, לא תף. אתה רוצה כיבוד אביהם, תפתח כף, כיבוד אביהם. כל מצווה, כל ערך, כל איזה דבר מוסרי, שם כתוב. ואיזה דברים יפים. וכתב פירוש על התורה כולה. רבנו בהיה על התורה. והוא שם כותב על הניסיון. הוא אומר, כמו ניסיון שאברהם אבינו התנסה. הוא אומר, תדע, קדוש ברוך הוא כל החיים מלמד אותנו תורה, מדריך אותנו, מטיב איתנו, עונה לנו. יש לאדם בעיה, פתאום מרגיש לא טוב, פתאום ככה, מחפש סידוק, הילד לא התחתן, אז מתחתן אחר כך. כל זה בשביל אחר כך לנסות אותך פעם אחת בחיים. אם אתה עומד בניסיון, או אתה לא עומד בניסיון. זה דברי רבן בחי ורבי אשר. מה שרצינו לומר, מה כתב רבנו בהי בן פקודה. כותב שידע האדם שכמה חשוב לעבוד את הבורא ולאהוב אותו ולהיות נאמן לו כל ימי חייו, שזה הסיבה שבאנו כאן לעולם הזה. הוא כותב שם דבר מדהים, שלא אמר אדם, אני ככה נבראתי, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, תראה, אתה יותר מדי סקרן, אתה יותר מדי מפוזר. הוא אומר, מה אתה רוצה לשנות אותי? למה אתה מלחיץ אותי? והיום גם הפסיכולוגים שגעים את הילדים, כל מחנך את הנוער, עד רבה, הילד הוא מחנך אותם. גם בבית זה ככה נהיה. זה עולם הפוך. אנחנו יודעים, מעשה אבות סימן לבנים. היום מעשה בנים סימן לאבות נהיה. איך יש פתגם ביידיש? עוקב בשב ודול כותב. זה יידיש ערבית. אחרי שנהיה זקן, הולך לגן. עוקב בשב, שב, זה נהיה זקן. ודול כותב. הוליכו אותו לחדר, לגנון. ככה נהיה היום. ורבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, תראו גם פסיכולוגיה יש שם, הוא אומר, יש לך איזה אבא או סבא זקן, הוא קצת עצוב, מצוברח, ואתה מנסה לשמח אותו, מה? תביא לו ערק, מה תביא לו? מורקס, אין לו שיניים. הוא אומר, קח תינוק שהוא קצת ככה שובב, שים בחיקו, יצחק איתו, תוך דקה הזקן נהיה כמו התינוק, צוחק איתו אותו דבר. יש ביניהם שפה, כבר ניהלו ביניהם דיאלוג. איך אומר רבי שמעון בר יוחאי? אפילו סבא זקן, עם תינוק, הוא נהיה תינוק כמו. זאת אומרת, החיים הם מעניינים, תחדת. אז כותב רבנו בהי עליו השלום, אומר, תדע, היה מעשה ואיזה חכם, חכם גדול, גדול בתורה. והוא היה מלמד את התלמידים שלו, יושבים אצלו איזה כיתה, 30-40 בחורים, כל יום, ואוהבים את הרב, אהבה, אהבת נפש. כל הבעיות שיש להם היום, אומרים, לא היה פותר להם אותם. ממש אבא, עם בנים, ושיננתם לבניך, אומרת, הגמרא אלו תלמידיך. ולימדתם אותם, את ביניכם לדבר בם, אותו דבר. והנה, יום אחד, הגיע ראש חודש. עכשיו בראש חודש היו נוהגים לעשות בגרה חצי יום. חצי יום, חופש, הולכים לכל מיני מקומות, לנוח, או יוצאים לשדה, או לחיק הטבע, לראות קצת ציפורים, לראות חתולים, אני יודע מה, בעלי חיים, וכו'. קיצור, זה הרב אמר להם, נו, מחר מה? ראש חודש. אמרו לו הרב, אולי מחר נעשה חופש כל היום? מה, למה, מה קרה? אמרו לו הרב, הגיע גוי אחד לעיר שלנו, והגוי הזה הוא חכם מיוחד במינו, מדען אדיר, והוא בקי בחוכמת הפרצוף, מסתכל על האדם והוא אומר מה הוא, מה הטבעים שלו, מה הסגולות שלו, מה הנטיות שלו, מה המעשים שלו, ויכול לדעת אפילו את העבר שלו, ומנבא גם את העתידות. וזה אותנו מסקרן, רוצים ללכת לראות אותו. אז אמר להם, בסדר, אני מסכים, אני מסכים, אבל סידור זה גוי. והגמרא אומרת, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. יכול להיות גוי, פרופסור גדול, רופא מדופלם, אני יודע, פסיכולוג ענק, מדידאי דגול, אבל תורה כלום, אין להם שום דבר. טוב, אלה הלכו, קבעו בשעה 10 בבוקר להיפגש באיזה מקום, הלכו יחד קבוצה, נכנסו אליו, ישבו, תחיל לדבר עם אחד אחד. אמר, אתם מרשים לי שאני אדבר בפומבי? אמרו, כן, הכל גלוי, אנחנו חברים, פתוחים, הכל הם אחד עם השני, אין אצלנו סודות. אמר לזה, אתה אוהב לשתות חם, והשני, אתה אוהב לאכול רק מתוקים, ההוא, אתה אוהב לאכול חמוצים, ההוא, אתה מתרגז מהר, עצבני. נכון? אני רואה לפי תווי הפנים. וכך אמר לכל אחד. ואלה, דיבר, 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 לכולם מסדר. אלה ראו שהוא קולע. בואינה, זה אלוף. אחד מהם, היה לו נטייה לציור. אז ישר, אמר, אני אצייר את הדמות של הרב שלנו. צייר, לקח לו איזה 10 דקות, עשה בדיוק את המצח של הרב, בדיוק תווי המצח, איך בדיוק שהוא מקמת אותם, שהוא מתאמץ ללמוד, אז הוא מקמת את המצח, איך הקווים הולכים בדיוק, איך החותם שלו, איך העיניים, איך האוזניים, איך הפנים, איך הזקן, הכל. צייר אותו והראה לו. הוא לא אמר, זה הרב שלנו. אמר לו, תגיד לי, מה אדוני אומר על האיש הזה? האיש הזה? לא לי להסתכל. הסתכל, הסתכל. אתם, האיש הזה גנב, רשע, נוכל, רמאי, מתוחבל, מסובב את כולם על האצבע הקטנה שלו. פורץ, קרימינל, פדופיל, מה לא, אמר עליו. כל הפשעים שבעולם יש בו. אלא מסתכלים אחד על השני. מה הוא מדבר? זה הרב שלנו, קודש קודשים. אנחנו מכירים אותו בימים, בלילות. אין איזה דבר מסתורי איתו. טוב, יצאו משם, אמרו, אין דבר, צחק עלינו. יאללה. חזרו הביתה, למחרת באו ללימוד, בית לחודש. טוב שלא היה יומיים ראש חודש. אלה באו, אומר להם, לרב למד איתם. הגיע שעת רגע מנוחה בין פרק לפרק, שאל, לא זה בסדר, זה בסדר. שאל, האם אתם הייתם שם אתמול? אמרו לו, כן. מה כן, מה היה? מה בדיוק זהו? רק סליחה, אני לא יודע מה השעה. עשר. יש עוד קצת זמן. מה היה? אבל לא משנה. נו, איך היה איתו? הוא סיפר לכם, עליכם, דיבר איתכם. תענו לי, מה קרה? זה סודי? מה אתם? מהשבק נהייתם? מהמוסד? ספרו לי. אז אמרו לו, כן, כן, היה ככה. אומר, לא, מה הוא אמר? אז כל אחד תחיל להגיד, הוא אמר עליו כך, אמר עליו כך, אחר כך ראו אותם שהם צוחקים ומתלחשים ביניהם, והרב פיקח, הוא קלט שיש פה משהו. נו, מה קרה שם? מה היה? מחילה. מחילה. חצי, חצי, זהו, חצאים כשרה. תודה. מה היה איתו? אמרו לו, זה משוגע, זה לא נורמלי. מה, הוא אמר עליי משהו? הוא לא, שתקו. לא יכולים לשקר. אז אחד מהם הוציא את הציור, אמר, זה הרב? אמר, כן. זה אני, נו. מה? הוא אמר עליך כל מיני דברים. מה הוא אמר? אז התחילו להגיד לו ככה ברמז, ואמר להם, תדעו, שהאיש הזה צודק. כך כותב רבנו בחיי. אני מטבעי נולדתי כזה. אני אוהב לגנוב, אני אוהב לשקר, אני אוהב לרמות, אני אוהב לבלף, אני אוהב כל מיני מניפולטורים, אני לא יכול ללכת ישר, מטבעי. אבל למדתי תורה, והתורה ישרה אותי, ואני מתגבר על עצמי ועל הנטיות המקולקלות שיש לי בטבע. ותדעו שאני כל החיים בהתמודדות. ואני לא מתבייש לומר לכם את זה, ותדעו. שלא יאמר אדם, אני נולדתי כזה, אני לא יכול להשתנות, אתה כן יכול להשתנות, הנה תראו אותי. ואני מתפלל השם שכל ימי אני אזכה ככה להיות. עד כאן דברי רבנו ברי, והוא כותב, מכאן נלמד האדם, שנכון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו איך שברא אותו, אבל נתן לו את הכלים ואת התנאים ואת הסביבה או את האנשים שיש לו מסביב שיכולים ליישר אותו, יכולים להעיר לו, יכולים לקדם אותו. ולזה באנו לחיים, שלא בחינם קוראים לחיים בית הספר. אדם כל הזמן לומד מכל דבר, מכל, דוד המלך אמר, מכל מלמדי השכלתי, אפילו מבעלי חיים, איך הם מתנהגים, איך הם אוכלים, איך היא שומרת על הגורים שלה, וכן על זה הדרך, הכל. אז הקדוש ברוך הוא ברא וללמד אותנו חוכמה. אז לכן צריך האדם להיות ישר עד הסוף. זה היה שרה אימנו, מדי הוא זהר, יהיו רב, מדי הוא רב, יהיו זהר. כמה שאדם מקטין את עצמו ומחשיב את עצמו לאפס, זה חשוב. רבן יוסף חיים ועד הבן ישעי כתב אולי 60 ספר, ביניהם ספר אחד על הקבלה, כולו קבלה, דעת ותבונה. הוא כותב בהקדמה, מי ומי ראו ללמוד קבלה, מי לא. והוא כותב שמה בסוף, שורה אחרונה, כללו של דבר, מי שאומר על עצמו שהוא יודע בידוע שאינו יודע. זאת אומרת, כל מי שיגיד לך אני יודע וזה וזה, תדע לך, הוא לא יודע כלום. אבל מי שאומר לך שהוא לא יודע, אפשר לקוראו יודע. זאת אומרת, רק מי שמקטין את עצמו, אני לא בטוח, אני לא יודע, אבל זה שכדאי לך לשמוע אותו, יש משהו בדברים שלו. כאן אנחנו לומדים כמה הצניעות והאופי המתון של האדם, ואנחנו צריכים להתפלל כל חיינו שהשם ייתן לנו את השכל ואת היכולת הזאת ללכת בדרך ישרה, להודות על האמת, להבין ולהשכיל בכל הלכה והלכה, ולא לעמוד על כל דבר ולהגיד אני צודק. לא, לפעמים קורה שאדם לא צודק. תראו, אני אגיד לכם דבר אחד, שיצא חלק שביעי מספר רבי העומר, אז באותה לילה יצאו כרכים בודדים בלילה. הרב יצחק יוסף, שהוא היום ראשון לציון, שם יאריך ימיו, גר לא רחוק ממני, ואנחנו בקשרי ידידות והרבה נושאים ונותנים בהלכה, שלח לי את הספר, אמר לי זה בהשאלה ללילה אחד, מחר בבוקר אני בא לקחת. בסדר, לקחתי אותו, שבתי, התחלתי לקרוא, והנה הגעתי לשאלה, עוד פעם, פתחנו בהלכות ברכות, נסיים בהלכות ברכות. שם היה שאלה, מה הדין מי שאוכל כדורי פלאפל? מה נברך עליהם? למה? כי הכדורי פלאפל עשויים מחומוס. שוב פעם, חזרנו לתימנים, הם הביאו לנו את המוצר הזה. ועיקרו, מי שיודע, ככה היה, אני יודע בירושלים, היינו רואים את החומוס, את החון, והנה הוא לוקח אותו, היום לך תדע מה הוא שם לך שם, כל מיני לחם יבש, במקרה הטוב שום עם קליפה וזקן וכל הזה שלו, לא שונה, תוכנים הכל, המכונה, איך אמר, שהכל נכנס לגרון. שאל אחד פעם, מה מברכים על זה? אמרו שהכל הודרבו כל. אז טוב, אז הוא כותב שם מעריך, 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 וכותב שבאמת ברכתו האדמה, ואיזה תשובה ארוכה, היא נמצאת עד היום, שיפתח ויקרא, והוא מביא, אגב, הוא מסתעף כרגיל, וכל מיני מוצרים, כל מיני עניינים, מביא סוגיה מפה וחכם זה, ופוסק משם, פוסקים של 1,000 שנים, מקפל את כולם בתשובה אחת, והיא ארוכה, וזה קרוב ל10 עמודים, משהו פלא. טוב, ואני התפלאתי, למה? כיוון שהיום ידוע שהפלאפל מעורב בו, החומוס זה רק לא אחוזים ניכרים, וגם החומוס מכיל בתוכו כל מיני חומרים אחרים, ויש לנו כלל, כלל בהלכה, ככה גאון הפרי חדש כותב, למשל פרי, לקחתי וריסקתי אותו, הפרי חדש כותב דעת מרן ברכתו משהו, לקחתי בנדורה, גירדתי אותה, אתה רוצה לאכול את הרסק שלה? האדמה. לקחת תפוח אדמה, אבל אני מדבר איתך ביתי, אני לא מדבר מוצר שיווקי שיש בחוץ, אני לא יודע מה יש שם. אמר לי פעם, אני לא אשכח את זה, לפני פסח הלכתי לאיזה מפעל לראות את המוצרים שהם מייצרים, אמר לי, זה לא מכיל חמץ. זה מוצר זה. אמר לי, לא, זה כלום, זה הכל קמח תפוחי אדמה, הכל, זה אין פה שום דבר. למשל, אמר לי אחד פעם, יצרן של מוצרי חומוס, היום אולי המצב קצת השתפר, אני לא יודע. אבל חומוס שקונים במקולת או בסופר, אמר לי, הרב, זה שהכל נהיה בדברו. שוב, מה זה? זה חומוס. אמר לי, לא. זה קונפלור, רובו קונפלור, ושמים לו חומרי טעם, חומרים מייצבים, ואיפה תראה? בבית, אם אמא שלך עושה חומוס, אתה תנסה לעשות חומוס. תשרה אותו במים, אחר כך תתחם אותו במכונה, ותבשל אותו, תתחם אותו במכונה, תוסיף לו טחינה, תוסיף לו מה שצריך, כל מיני בהרת, ופלפל, ומיץ לימון וכדומה, תשים אותו על הצלחת. תשאיר אותו על הצלחת בשולחן, אחרי שעתיים הוא נהיה כהה שחור, חום 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 שחור. החומוס הזה, תשאיר אותו במקרר, חודש, הוא אותו דבר. זה לא חומוס, צוחקים עליך. שמים חומרי טעם. אז אמר לי היצרן, ויצרן של מוצרי בשר גם, אומר לי הרב, אני יכול להבין לך, קציצות, שובר, לא שובר, מה? קוראים להם? טוב שאני לא יודע. אלה העגולים, זה המבורגר, קבר וכו', ללא בשר. יש בו טעם בשר, יש בו תבלינים של בשר, יש בו צבע מאכל, והכל סויה וטירס וכל מיני דברים, ואתה חושב שאתה אוכל בשר, ואתה יכול לאכול את זה עם חלב. כזה, היום עולם המזויף, מקום מזויף. היום עד כזה כך, עוד מעט דבר עם בן אדם, אתה לא יודע אם זה רובן, זה לא רובן בכלל, זה איזה רובוט מדבר אליך. רובוט רובן. לכן עשה הדרך. אז אני אעשה אותו דבר. טוב, אז מה רציתי לומר? אז אם כן, יש לנו בעיה. אז שם הוא, אחרי זה תראה הרב עליו השלום, יש שם בסוף הספר מילואים, חזר בו מכל התשובה הזאת וכתב פלאפל מלכתו שהכל נהיה בדברו, כיוון שהוא רובו עשוי מכל מיני חומרים אחרים, אבטל. למה נכון? אם לקחתי חומוס וטחנתי אותו ורובו חומוס, כך כותב הפרי חדש, זה הכלל בהלכה, אם ניכר הצורה של הפרי, לקחתי תפוח עץ וריסקתי אותו בפומפייה, וזה תפוח עץ, אז הוספת לו קצת איזה ארומה של, איך קוראים לזה, התמציות האלה, אני יודע מה, ואתה אוכל את זה, ורק זה בורא פרי העץ. מרן לא כתב שמרק ירקות דינו ברכת בורא פרי האדמה כעיקרו האדמה, אלא מה אם יש שם קציצות וכדומה דברים אחרים של שהכל זה עניין אחר, אבל איך שיהיה הולכים אחר הרוב. אז כך כתב הגאון הפרי חדש, אותו הדבר גם, אז תראו איך הרב, איזה ענבה, כתב הלכה, כתב פסק שלם, ואחרי זה ביטל את המסקנה וכתב מסקנה שונה. למה? החכם אינה בראשו, שונה את דעתו, רואה שהמציאות היא השתנתה. לפי המציאות הזו שנתנו לך נגיד נתונים מסוימים, אז ההלכה אומרת צריך לברך בורא פרי האדמה, אבל לפי הנתונים שאתה רואה אחר כך ואתה מברר ודרשת וחקרת, זה שהכל נהיה בדברו. ככה זה בכל דבר. לכן האדם תמיד צריך להתפלל השם יתברך שהורנו דרך האמת ואת הדרך שנלך בה והמעשה אשר. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שלפני שנה הייתי במצב מאוד לא טוב ועברתי ניתוח לא קל בתל השומר. אני מזכיר לטובה תמיד את הרופאים היקרים, ותוך כדי הפעילות הרפואית וההחלמה השבתי לכתוב את הספר על חנוכה. זה היה ימי חנוכה, סמוך לימי החנוכה, זה היה ביום חי כסלב, לא אשכח את זה, זה היום שבו עברתי את מה שעברתי, בזכות תפילת רבים קמתי בתחייה ממש. אז והרבה למדתי מזה, הרבה, והייתי גם רופאים, אחיות, טיפולים, זה מלמד, בחיים לומדים הרבה הרבה דברים, וגם לומדים כמה החיים יקרים. ואחרי זה אגיד לכם את האמת, מחות השחר ברחתי בצורה אחרת לגמרי. מה זה נותן להב כוח? מה זה זוקף כפופים? כי אחרי זה החלמה, שישה שבועות, לקום, לשבת במיטה, מהשכיבה לישיבה, היה אולי לוקח רבע שעה. אחר כך, לקום מהמיטה, זה אתה צריך לאט לאט ולדעת איך ואיך לשים את הידיים, ולהזדקף. ואנחנו עושים את הפעולות האלה בשניות, ולא חושבים. כמה אדם צריך להודות לשם על כל תנועה ותנועה, על כל צעד וצעד. אז בתוך התקופה הזאת כתבנו ספר על חנוכה, ובהפתעה זה יצא השבוע ממש שני שתי לילות, ראו לי זה הביתה, חנוכה וציון, יש את זה בחוץ, אתם הראשונים לזכות בספר הזה, יש אותו בחוץ, זה מחיר הקרן, ויש עוד ספרים אחרים גם שזכנו השם להוציא, וככה הכספים שיבואו הכל הולך כדי להוציא ספרים אחרים, וכולם עובדים בהתנדבות ברוך השם, והקדוש ברוך הוא עוזר, וזה מאיר את עיני האדם. יש שם אפילו כתבנו, זכינו לכתוב פירוש, מה פירוש השיר, מה עוצור ישועתי. אדם שר, הוא לא יודע מה הוא אומר ומאיפה יצאה המילה הזאת והמילה הזאת בסוף הספר. וגם יעצל יונה מחכה, מי שמכיר את השיר הזה, מה זה, איזה חכה? זה חכה, זה לא מחכה שמחכה. והיום גם בעוונות לא יודעים מה זה קוף, מה זה כף. אמר הרב חידה, וכתוב בת קוף כבת כף, אומר הוא כותב לך אני מחכה לך בקוף. למה? הוא אומר בת קוף כבת כף, והוא אומר גם יש הרבה מחליפים, עוד אז הרב חידה של 250 שנה מחליפים חף עם חט. אומר עדיו אני אמרתי בקובע אדוני יחליפו כוח, כוח איך כותבים? כף חט. אז מחליפים את הכף בחט והחט בכף. בעוונות הרבים, אין לו משאר, לא יודעים לדבר, לא יודעים לכתוב, בושה. אתה לפעמים מקבל מכתב מאדם חשוב, מיניסטר, איזה שגיאות, איזה טעויות, מה לעשות? אז השם יעזור, יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. סלחו לי שאני לא אוכל לברך כל אחד באופן אישי, אבל הנה אני מברך את כולכם באישי, אופן אישי, אוהב אתכם, פלל עליכם, תזכו לחיים טובים, והשם ימלא כל משאלות לבכם לטובה, בבריאות איתנה, פרנסה טובה ונחת מהילדים, שכולם, כל אלה שצריכים להתחתן יישאו נשים, והבנות ימצאו אנשים ויקימו בתים בישראל ויהיו ששים ושמחים תמיד, ומה שנלמד לא נשכח לעולם. תודה רבה לרב ומחילה שהקפתי אתכם. חזקו ואמצו, והשם יהיה עמכם.